גלי צהל עם מה שקורה מחר. עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש רמי שני.
שלום לכן ולכם, מה שקורה מחר, המגזין המדעי של גלי צהל שמוקלט בתוך המעבדות ובשדות המחקר ומופיע גם בפייסבוק, באינסטגרם ובטוויטר. פרק 326, בשעה הקרובה נספר על מוזיאון המדע בירושלים, ניפגש עם אלו שבוחרים את התערוכות ומי שמכין מוצגים מעניינים, נלמד גם איך עובד כתב סתרים ולייצר חשמל ממלח. מוכנים? כל אלו בפרק הזה. לפני הכל, הנה הכותרות בהרחבה עם מעגל החיים מתוך מלך האריות של אלטון ג'ון, שמנגן לאורוצ'ס.
בעצם המטרה שלנו זה להנגיש מדע לכולם, לנסות לעורר סקרנות, לעורר הבנה, לתת השראה.
נוזל שהוא מאוד מאוד דומה, שהוא גם כן משנה את הצבע שלו כתוצאה מאור, ובצורה כזאת אתה יכול באמת לראות מה שהקונבקציה, איך חום עולה למעלה, לראות קווי זרימה.
החיבור הזה של בין מדע לאומנות, וכשאני אומרת אומנות זה לאו דווקא אומנות פלסטית, זה גם, אבל זה גם בעצם תרבות לגווניה, מוזיקה, תיאטרון, מחול.
שלום רוני בן חיים, מנכלית מוזיאון המדע בירושלים, שלום לך.
שלום רמי, ברוכים הבאים.
תודה רבה, אני מרגיש פה כמו באיזושהי אולימפיאדת הנגשה של מידע, נראה לי שאנחנו עושים אותו דבר.
נכון.
אוקיי. Okay.
כי המטרה של המוזיאון זה להנגיש מדע וטכנולוגיה לציבור הרחב.
ויש לי אלייך שאלה מקדימה.
תשאל.
למה בעצם המדע לא מנגיש את עצמו?
המדע זה דבר מסובך. כלומר, יש חוקרים שאומרים לעצמם, אנחנו חוקרים, והבן אדם הרגיל מהרחוב לא יכול להבין את מה שאנחנו עושים.
זה סוג של אני במגדל השן ואתה
לגמרי.
ספסוף קצת.
לגמרי. אבל כבר ב, לא יודעת, 50-60 שנה האחרונות מבינים שהמדע הוא נחלת כולם, אבל כן צריך לנסות ולראות איך מנגישים אותו. וכאן נכנס המוזיאון. בעצם המטרה שלנו זה להנגיש מדע לכולם, לנסות לעורר סקרנות, לעורר הבנה, לתת השראה. אנחנו היינו רוצים אנחנו לא רוצים שמדע, שזה מילה מפחידה, יגרום לאנשים להגיד, לא, זה אנחנו לא רוצים, זה לקשה, זה במגדל השן.
את יודעת שפעם הייתה סיסמה שלי, של הספורטאים, אלפים ואלופים, אני לא יודע אם את זוכרת את זה.
כן.
כלומר, אלפים במקום אלופים או משהו כזה. אז נכון שלא כל אחד צריך אולי את המדע ביומיום השגרתי שלו, אבל בסופו של דבר, הוא שם,
אבל בהרבה יש מישהו צורות. שהמדע לא נוגע לו ביומיום? אין לא, כזה לא, דבר.
זה,
לא,
זה בסדר. תראי, אפשר לנהל איזה דיון פילוסופי מפה עד הודעה חדשה.
נכון.
אבל אני רוצה שנתמקד קצת, שנתמקד יותר במוזיאון עצמו. מה יש בו?
אז אני אגיד לך מה אנחנו יודעים לעשות. אנחנו יודעים לייצר
תערוכות. רגע, לפני שאתם יודעים, לפני מה אתם יודעים לעשות, חכי, שאלתי מה יש כאן, כדי שרק כך תחברי את זה למה שאתם יודעים לעשות.
אבל אני רוצה להתחיל דווקא ממה שאנחנו יודעים לעשות.
אז אני אשאל שוב, רוני, מה אתם יודעים לעשות?
אנחנו יודעים לקחת נושא שהוא או מדעי או טכנולוגי, אנחנו יודעים לפשט אותו, אנחנו יודעים לבנות לו מוצגים אינטראקטיביים, שהם גם כיפים, שאנשים רוצים לבוא, רוצים להתנסות בהם, ותוך כדי זה שהם מתנסים, עושים עם הידיים, עובדים, הם גם לומדים. לא תמיד הם מרגישים שהם לומדים. אנחנו רוצים, זה מה שאנחנו יודעים לעשות. ובגלל זה יש כאן 15 תערוכות, שחלקם קבועות וחלקם משתנות, שכל אחד יש לה נושא מדעי, טכנולוגי, שמנגיש את העקרונות האלה. אז אם יש לנו תערוכה על חשמל, אנחנו אומרים, אין בן אדם שאין לו חשמל בבית כנראה היום. אז אנחנו רוצים שאנשים יבינו מה זה החשמל הזה, לאן הוא מגיע.
אם אמרת 15 תערוכות שלפחות חלקן הן קבועות, מה הן הקבועות?
אז יש לנו אגף ילדים, שבאמת שם ילדים צעירים.
יש תערוכת ילדים כזה?
לא, זה אזור שיש בו גם ארגז חול.
נבהלתי כבר שבאים לבחור ילדים כאן.
לא. אנחנו לא מוכרים ילדים.
לא אמרתי למכור, אמרתי לבחור.
גם לא בוחרים ילדים. אנחנו רוצים שכל מי שנכנס עם הילד יצא עם הילד שלו. אין החלפות. אבל זה מקום של התנסות לילדים צעירים שיכולים לטעות, שיכולים לעשות דברים שהם לא יכולים לעשות במקומות אחרים. יש לנו תערוכה על חשמל, יש לנו תערוכה על אשליות של איך אנחנו מבלבלים את המוח, איך הדברים האלה קורים. יש לנו תערוכה על מבנים, יש לנו תערוכה על מתמטיקה. יש לנו גם בתערוכות המתחלפות שלנו, יש לנו עכשיו כרגע תערוכה על מערכת העיכול, ויש לנו תערוכה על ייצור דיגיטלי. כלומר, אנחנו, המנעד שלנו הוא מנעד מאוד מאוד רחב.
אני מרגיש לאט לאט שאנחנו נכנסים לתוך התחרות הזאת, כי זה פחות או יותר מה שיש לי בפודקאסט. כל פעם יש לי, אין לי תערוכות, או בואי נגיד, אין לי פרקים קבועים. יש לי בכל פרק כל מיני מחקרים או פיתוחים אחרים, שזה בעצם מהותו של המגזין.
אז זה גם המהות של התערוכה. כל תערוכה לוקחת נושא, ובה היא מנגישה גם את המחקרים, רובה המחקרים שנעשו באוניברסיטה העברית, כי אנחנו בקשר איתם, אנחנו יושבים תחתם. היתרון שלנו זה שאנחנו יודעים להפוך את זה למוצג שהוא אינטראקטיבי, שהוא פיזי, שהמשפחה מגיעה, שהיא יכולה לעשות, היא יכולה ליהנות, היא יכולה להתנסות, ואנחנו מקווים שממשיכים לדבר על זה גם בבית אחרי זה.
זהו, תראה, העולם מציב הרבה מאוד אתגרים, ואת פה אמורה לקחת את כל האתגרים האלה ולברור, נדמה לי, פעם בשנה תוכנית של תערוכות. לפי מה את עושה את זה?
אז זו שאלה מצוינת, וגם אני לא בטוחה שתמיד אנחנו ממש spot on, אבל אנחנו עושים את זה לפי מה שאנחנו חושבים שמעניין. למשל, כשהחלטנו לעשות על הייצור הדיגיטלי, לא ראינו שיש תערוכה כזאת, כולם מדברים על הדפסות לתמימד, ו-CNC זה דבר שנזרק, ולייזר, אבל בעצם לא ראינו שיש תערוכה כזאת, והחלטנו כן לקחת את הנושא הזה, שהוא נושא מאוד מאוד טכנולוגי, ולשים אותו בפרונט. עכשיו אנחנו מתחילים לפתח תערוכה על אנרגיה, כי אנחנו מרגישים שחשמל זה כבר קצת צר מדי, אז אנחנו רוצים לדבר.
אם את חושבת שתתחמקי מהשאלה למה דווקא, אז הנה היא באה עכשיו.
למה דווקא מה?
שאלתי איך את בוחרת את המוצגים או את התערוכות. ועכשיו אני אשאל, פחות או יותר אותו דבר, אבל עם טוויסט בעלילה. מה מושך אותך, או בואי נגיד, איזה כוח משיכה מופעל כדי לקחת תערוכה ולשים אותה? אז אני מניח שזה לא תערוכות מוכנות, אלא משהו שבמוזיאון מפתחים לכדי מערך מוצגים, כדי שיסביר דבר מאלף לפחות עד, נקרא לזה עין פי, אם לא עד תו.
אז אנחנו יושבים כצוות ואנחנו חושבים מה מעניין אותנו ומה אנחנו חושבים שיעניין את הציבור.
תודה, אם הייתה פה מלווה אחרת, היא הייתה תופסת את הראש ותולשת את השערות, למה? כי אני פחות אוהב שאת יודעת, אומרים אנחנו יושבים כצוות. לא, אני רוצה את הפרטים. מה עולה שם?
אז אני אגיד לך בדיוק, אני מכניסה אותך ממש לבפנים. יש לנו תערוכת חשמל, תערוכה מאוד מאוד פופולרית, בטח על מערכת החינוך מגיעים המון תלמידים. ואנחנו הרגשנו, כולנו, שהתערוכה קצת התיישנה, זו תערוכה שכבר נעשתה לפני 20 שנה, התערוכה התיישנה, הדברים, חשמל עדיין קיים.
כן, אבל הוא התחלף מאוד.
בדיוק, ואנחנו רוצים לדבר בכלל על אנרגיה, היום אנחנו כבר לא בחשמל. ואז כחלק מהתהליך עבודה שלנו, מתוכנית העבודה שלנו של 2024, אנחנו שמים תערוכה חדשה שתדבר על אנרגיה. עכשיו המלחמה הקשה, האמת, אני אספר לכם, אנחנו מתחילים עם 40 מוצגים, ובסוף השטח מכתיב לנו כמה יכולים להיכנס, ובתערוכה שתפתח בדצמבר, יהיו 20, 25, 27, 28, תלוי את מי אתה שואל. לא, אבל זה איזשהו תהליך שאנחנו רוצים לראות.
זה הרבה. ואת אמרת, אנחנו יושבים בצוות. אני מניח שבצוות הזה יש מדען, או מה שנקרא חשמטולוג.
הרבה יותר ממדען אחד. Okay. בעצם מה שקורה, הצוות של התערוכה, שבמקרה הזה מוביל אותו דוקטור אמיר בן שלום, שהוא גם מהנדס, לוקח את ה... אנחנו מתחילים עם מטריה מאוד רחבה. ואז אנחנו אומרים, אוקיי, אנחנו רוצים עכשיו לדבר על אנרגיה חלופית, אז אנחנו מוצאים את המדענים שיבואו ויגידו לנו מה אנחנו צריכים להראות. מה הנקודות הכי חשובות? כי בסוף במוזיאון, בניגוד להרבה מקומות אחרים, השטח הוא זה שמכתיב. אין לך מקום בלתי מוגבל. ואז אתה רוצה לתת רק את הדברים הכי חשובים, בחזית המדע. ואז אנחנו, אחר כך אומרים לנו, אגירה זה דבר נורא נורא חשוב עכשיו באנרגיה. אז אנחנו הולכים ומוצאים את המומחים של האגירה, את המדענים, את המחקרים, וגם אותם אנחנו שמים בחזית. מה שאנחנו יודעים לעשות, מה שבאמת לדעתי מייחד אותנו, שאנחנו יכולים לקחת את המחקר הזה, שהוא מחקר יכול להיות ברמה מאוד גבוהה, מאוד מאוד מופשט, ובסוף להעביר אותו למצב שבן אדם שעומד לידו דקה, דקה וחצי, מבין את המהות, גם אם לא את הכל.
אוקיי, את זוכרת שבהתחלה אמרתי לך שאני בודק עם חוקרים ומפתחים, איך הם חוקרים ומפתחים את מה שהם חוקרים ומפתחים. אז אתם כאן מפתחים תערוכות. כדי שהן תהיינה, כדי שהמדע יהיה מונגש.
נכון.
אז עכשיו אני אשאל אותך איך עושים את זה. זאת אומרת, זה בסדר, זה נכון, אני גם הייתי עושה ככה, לקחת הרבה מאוד מצגנים ולשים אותם, אבל כאן יש צורך להראות תהליך. אז חשמל, בואי נגיד שחשמל הוא די obvious, נכון. או די שגרתי מבחינת יכולת את התצוגה, זה גם לא המוזיאון הראשון שמציג חשמל.
לגמרי.
אבל בואי ניקח למשל נושא שאני מניח שהוא גורם לך סערת מוח, איך להציג אותו, וזה לטובת העניין בינת מכונה או בינה מלאכותית, כמו ש דקרתי את הנקודה לפי תנועות הראש שלך.
נכון, נכון.
אז בואי נתחיל ונעשה תהליך כדי לקחת את זה לתערוכה.
בסדר, אז כשאנחנו התחלנו לפתח את התערוכה שנקראת החופש ליצור, על ייצור דיגיטלי, אמרנו אי אפשר להתעלם מהקטע הזה שנקרא היום בינה מלאכותית. זה חלק מהחיים שלנו.
AI.
AI, בדיוק. ואז, אבל גם לפצח את זה מאוד קשה. עכשיו, אני אגיד רגע כמה דברים שצריכים להבין על מוזיאון. במוזיאון המוצג צריך להעביר את המסר שלו מאוד מאוד מהר. אנשים לא יעמדו 7, 8, 10 דקות סביב מוצג. אנחנו רוצים להעביר את המסר בפחות מדקה. ואז גם כאן אנחנו החלטנו מה אנחנו עושים, ואנחנו נתנו כל מיני זוויות ללמידת מכונה הזאת. גם הראינו דוגמאות מהעולם של מחקרים שנעשים, לא רק אצלנו, אבל שנעשים בעולם ומראים מה אפשר לעשות, כמו לקחת תמונה של רמברנט ולבדוק בעזרת למידת מכונה מה הגובה של כל המשיכות מכחול, ובעקבות זה לעשות ממש מין נוסחה מתמטית שאני יכולה היום להכניס אותה למחשב ולייצר רמברנט חדש.
אוקיי.
או לתת
וואו, גישה מעניינת.
נכון. וזה מחקר שקיים. מחקר שקיים קיבל פרסים. או לקחת ילדים, לשים להם נעל לפני הפרצוף ולהגיד להם תתארו את הנעל, להעביר את זה דרך מידג'רני ולקבל את זה בחזרה בתור איזשהו ולשאול אותם. את יודעת
מה הם יעשו לכם? יכנסו מיד כמו שהם עושים לי, כשאני מלמד, כי כבר עשו לי את זה, אומרים לידידתן המסורה, ChatGPT, תעשי לי פודקאסט על ציור של רמברנט, איך הוא צייר את הרב, לאו דווקא את לא החמניות, לא זוכר מה עוד הוא צייר, הוא צייר הרבה.
נכון.
אני רוצה פודקאסט על היצירה של הרב, טיק, 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 5 שניות, ויש להם... אבל אז הם לא, אבל אז כל תהליך החקר עובד באלף.
עובד לגמרי, אבל אנחנו בעצם הראינו כאן גם את התהליך של החוקרים שעשו את הדבר הזה. אנחנו לא מצפים, אנחנו רוצים לעורר סקרנות, אנחנו רוצים לעורר השראה. אני לא מצפה שאנשים ייצאו מכאן ויגידו, הבנתי את כל עניין הבינה המלאכותית, את כל עניין ה-AI. אני רוצה שהם ילכו הביתה ויעשו לצ'אט GTP הזה, ישאלו אותו, מה עוד אפשר לעשות עם זה?
אולי מה אתה לא יודע.
או מה אתה לא יודע. לעשות את השאלות האלה, זה מה שאני רוצה. אני רוצה שתלמידים שיצאו מפה ומשפחות שיצאו מכאן ידברו אחר כך בשולחן האוכל ויגידו, תקשיב, אני ראיתי נעל, תיארתי אותה למחשב, ובסוף יצא משהו אחר לגמרי. מתי אני אתאר אותה בצורה כזאת שזה יצא בדיוק כמו שזה?
או איך.
או איך, בדיוק.
אוקיי.
אז זאת נקודה, למשל, שהיתרון שלי לעומת הפודקאסט שלך, אני לא צריכה להעביר את כל המידע, אני רק רוצה לתת את ההתחלה. אני רוצה לתת להם את הפוש הקטן בכיוון הנכון, להמשיך ולהסתקרן.
את צריכה לייצר מין מצב כזה, שהם ייכנסו לכאן, בואי נגיד לא בלנקו, אלא עם איזושהי יכולת קליטה, אבל יצאו עם יכולת יצירה.
נכון.
אוקיי.
לא רק יצירה. אם אני מדברת על בני נוער, אני רוצה שאחר כך הם יבחרו ללמוד מדע וטכנולוגיה בתיכון. אני רוצה שהם יחשבו שזה מגניב. אני לא רוצה שזה רק יהיה איזה משהו של החנונים והגיקים שלומדים את זה. אני רוצה שזה יהיה משהו שקורה אצל כולם שהם מבינים שאפשר לעשות באמת שינוי. גם לייצר משחקים, כל הילדים היום מחוברים, כולנו, לא הילדים, מחוברים לטלפון הזה כל הזמן, כל רגע ורגע.
כמו שאני עכשיו, אבל זה ענייני עבודה. אגב, לא רק לטלפון, אני כבר שמתי לב שיש להם חלוקת קשב בין הטלפון לבין מה שהוא עושה להם כלפי מאגר מידע מסוים.
מה אתה מתכוון?
זאת אומרת, זה שהם מחוברים לטלפון על מה שלא יהיה, הטלפון מחובר לאנשהו.
נכון.
עכשיו, מבחינתנו הוא מחובר לתשתית סלולרית, מבחינתם הוא מחובר למאגר מידע.
עכשיו, תשמע, זה עולם אחר לגמרי ממה שאני גדלתי. בעצם הכל היום...
אנחנו היינו מסובבים חוגה.
אבל הכל אפשר למצוא היום. אבל אני חושבת שבכלל כל הדבר הזה של איך... המידע קיים, המידע כולו קיים. אנחנו צריכים ללמד איך עושים חשיבה, שהיא חשיבה ביקורתית, איך אנחנו לא כל מידע מקבלים אותו כתורה מסיני.
מה קודם? סליחה רגע על השאלה. אני יכול?
כן, בטח.
ביקורתי או יצירתי?
זה חייב להיות יצירתי קודם, אני חושבת, אבל זה תמיד חייב לבוא עם ביקורת. הם לא מנותקים. אני מרגישה שהם הולכים במקביל.
אבל הם בנויים לזה? כלומר, בני נוער.
אני חושבת שכן. אני חושבת שבני הנוער באמת יש להם יתרונות כל כך, הם יודעים הרי, יש דברים שהם נולדו לתוכם, הם נולדו עם יכולות.
ואת יודעת איזה שאלה תבוא עכשיו?
מה?
מה מתוך הדברים האלה נתן להם המוזיאון?
עוד פעם,
המוזיאון... כי אני שואל אותך בתור מנכלית, שאני מניח שיש לך המון חלק בתכנון בואי נגיד, לא הקירות, אבל הבפנים.
אז קודם כל, אני מנכלית חדשה, אבל כן, אבל...
מה? אני חשבתי שאת פה כבר עושה, טוב, יאללה, בסדר.
חדשה, חדשה. אבל...
בנדשה, כן, את עוד הולכת עם סקיות ניילון.
אבל אני...
את יודעת מה? אז אני אוותר לך כאן. אבל אני אגיד לך משהו אחר.
כן.
החזון.
החזון שלי זה שקודם כל שכולם ידעו שיש מוזיאון מדע בירושלים.
אז הנה, בחייך.
לא, רגע.
הנה, את רואה. סליחה, רוני, את כותבת בגוגל, מדע, הדבר השלישי שקופט זה מוזיאון המדע בירושלים.
נו, אבל אז א', אני רוצה שכולם ידעו שהוא קיים. הדבר השני, אני רוצה שאנשים שיכנסו לכאן, זה באמת יעורר בהם סקרנות. אני לא סתם אומרת, אני רוצה שהם ימשיכו להתעניין. אני מאמינה שגם אם בסוף הם מחליטים שמדע זה לא הכיוון, כי אני מאמינה גם במדעי החברה וגם בהיסטוריה וגם באומנות ובכל הדברים האלה, אבל אני רוצה שהם ידעו שזה קיים, שזה לא מפחיד, שזה נגיש לכולם.
את יודעת, מראיינים מאוד אוהבים לשאול, אוקיי, איפה תהיה בעוד 20 שנה או בעוד 10 שנים? אני חושב שאלה בכיוון.
אוקיי.
כשתמסרי את המפתחות לבא אחרייך, לבא אחרייך.
בדיוק.
עם איזה תובנה תשאירי את זה?
אז קודם כל אני אעביר את המפתחות לבאה אחריי, כשיש לי עוד הרחבה של כל אגף הטבע. והתובנה היא שקודם כל אי אפשר לעשות את זה בלי צוות. הצוות צריך להיות והוא צריך לאהוב את העבודה שלו. הוא צריך להיות גם, הוא עצמו צריך להיות סקרן יצירתי, ושיהיה לו תשוקה למה שהוא עושה. כל בן אדם שנכנס לכאן הוא שגריר בעצם, בסופו של דבר. גם התלמידים שמגיעים, אני מקווה שהם מגיעים הביתה, וכשהאימא שלהם שואלת אותם איך היה בבית ספר, הם אומרים יותר מאשר רק טוב. ובסוף זה קצת גם לפעמים מלחמה בתחנות רוח.
אז אני אשאל אותך שאלה אחרי האחרונה.
כן.
למה להפוך את המקום הזה בעצם לבית ספר?
כי אנחנו לא בית ספר. כי לבית ספר, אני אגיד לך למה?
לשים פה בית ספר, שיהיה, את יודעת, שייתן לך את התשובות לכל מה שאת אומרת.
לא, אבל קודם כל, בית ספר כפוף למשרד החינוך ב-100%, ואני לא. יש לי יתרונות מאוד גדולים בזה שאני לא. חוץ מזה שאם אתה...
שבזה ענית על הכל. בסדר, אוקיי.
ואני כן אגיד שהייתי שמחה שכל תלמיד במהלך 12 שנותיו יגיע לביקור אפילו פעם אחת כאן. זה כן הייתי, אני כן יודעת לתת את המענה הזה. אבל בסוף היצירתיות זה מה שיש כאן שאין בכל בית ספר, לצערנו, הלוואי והיה בכל בית ספר. אנחנו רוצים לתת גם מקום לטעות, הם לא ניגשים למבחן אחרי זה, זה חלק מהחיים שלהם, הם טועים, הם לומדים, הם מסתקרנים, אז כל הדבר הזה אני לא רוצה להיות מתחת משרד החינוך.
תאמיני לי רוני, אם היה לי עוד 3 שעות אפילו, אני חושב שהיינו ממלאים אותם, אבל לצערי הזמן שלנו קצת מגביל אותנו במקרה הזה. תודה רבה לך.
תודה רבה לך.
שלום דוקטור אמיר בן שלום, אתה אחראי פיתוח במוזיאון המדע בירושלים, שלום לך.
שלום.
אני בכוונה לא עשיתי איתך מינלינג, כי אתה כבר הבאת את המינלינג ואתה מכיר אותו, אתה לא צריך אותי בשביל זה. אנחנו צריכים את המאזינים. אז קודם כל, מה פיתחו פה במוזיאון המדע, שזה בעצם נדמה לי גלישה מעבר למנדט שלכם שקיבלתם להציג את המדע, פחות לפתח פה דברים.
תראה, להציג את המדע אתה צריך שני דברים, לעורר עניין ולהעמיק הבנה. אז יש לנו כל מיני פטנטים קטנים.
תקשיב. כשאתה צריך לעורר עניין, אז נכון שאתה צריך לעורר עניין אצל ילדים או אצל מבקרים, אבל במקרה שלך, נדמה לי שאתה גם צריך לעורר עניין אצל מממנים.
נכון.
תקן אותי אם אני טועה.
אבל המממנים בדרך כלל אחד המדדים שלהם זה כמות מבקרים שמגיעה והפידבק של המבקרים.
אתה צריך להציג להם את מה שאתה מראה לי כאן, שאומר שזה צייר על...
ציור בעזרת אור.
ציור בעזרת אור, שעוד מעט הוא ימחק, לפי מה שאתה הסברת לי.
כן.
הנה, אני רואה שכבר אחד נמחק שם, הציור הגדול הזה.
כן.
כן.
וגם בתוך מים אתה יכול לכתוב, בתוך נוזל.
כן.
אבל, וזה במקרה טכנולוגיה שאנחנו פיתחנו.
אתה צריך להגיד שלפני שבאים לבקר במוזיאון, צריך לקרוא לפחות שרלוק הולמס אחד, ואז...
כן, צבעים נסתרים.
בדיוק. אוקיי, מה זה אחרי פיתוח? כלומר, מה יש בך שאין, נניח, אצל אחרים שעובדים כאן במוזיאון?
קודם את ההגדרה של אחרי פיתוח, זאת אומרת שאם משהו מתקלקל, אני אשם. זה ההגדרה של האיש הטכני הבכיר. משהו לא עובד, לא משנה מה, בסוף זה מגיע אליי, אני צריך לתקן את זה.
אוקיי, אבל אתה בנית את זה גם, אל תזכר אחרי.
לא לבד, יש פה צוות מאוד מאוד טוב של בית מלאכה.
אוקיי.
אנחנו מתעסקים כמעט בכל תחום טכנולוגיה, אחר כך תעשי סיבוב בבית המלאכה, אז חוץ מאולי ניפוח זכוכית, עושים פה נגרות, מסגירות, מכניקה עדינה, כבדה, ריתוחים, מיג, טיג, אלקטרוניקה, מיקרו-אלקטרוניקה, תוכנה.
כל הדברים האלה, יש היום סדנאות בכל מיני מקומות, אבל איכשהו אתה צריך לקחת את... שנייה, אתה צריך לקחת את החיבור של מוצר מפה, מוצר מפה, מוצר מכאן, ולהפוך את זה לאיזה משהו חדש.
אני צריך להפוך את זה למשהו שאנשים יפעילו אותו, ואנשים לפעמים זה 2,000 איש ביום.
כן.
שזה צריך להיות מאוד מאוד אמין, וכל האוכלוסייה שהיא מתחילה אולי באמת בילדים קטנים ונגמרת בפרופסורים באוניברסיטה, ילמדו משהו חדש.
וכולם יפתחו את הפה בתדהמה.
וגם לא יגידו, וואי, אתה מבלף פה, אתה אומר סיב אופטי, ואתה מראה פה איזה מוט פרספקס עווה, וסיב אופטי אמיתי הוא רק 50 מיקרון, אז איך אתה מבלף אותנו?
במקרה הזה תקנה אותי בסדר גמור, כי אני גם יודע מה המשמעות של סיב אופטי, אבל אני מניח שיש עוד הרבה כאלה. רגע, אמיר, תראה. המוזיאון הזה, אחד הדברים המאוד מאוד מרשימים שלו זה זה היכולת להציג חידושים ודברים שיכנסו לתוך חיינו באיזשהו מצב לא כמוצג. והתרומה שלך כאן היא מאוד משמעותית. אז אני אשאל לך שאלה תם, קודם כל. איזה מין אישיות צריך בשביל דבר כזה? אתה ממציא, איך אתה מגדיר את עצמך? זה שאתה דוקטור, בסדר, עזוב, זה תואר. זה טוב לאמא, אבל להדיעות, מה זה?
אני מאוד אוהב טכנולוגיה.
מה אתה?
מאוד אוהב טכנולוגיה.
אוקיי.
בכל ההיבטים שלה, והיה לי את הזכות ואת המזל לעבוד במוזיאון, שנתן לי להתפתח, בלי שהכריח אותי להיות מנהל.
כשתרצה שאני אפסיק להאמין, שאני אגיד לך שאני מפסיק להאמין לך, תגיד לי. בסדר, אתה יודע, אתה לא... תראה, קודם קנית אותי, אבל עכשיו אתה צריך לקנות אותי הרבה יותר באופן משמעותי.
אז אתה יכול לבדוק, אבל אני אומר, אין לי שום תפקיד ניהולי פורמלי. אני לא סמנכ"ל.
עזוב, אני לא מדבר על המשמעות של הגדרת התפקיד. זה טוב למכרז. אני שואל אותך, מהו האדם שעומד מאחורי דבר כזה, כי בעיניי זה, בוא נגיד, אתה שייך לאותו מגזר של תומאס אדיסון, של סטיבנסון, של ניוטון אולי אפילו.
ניקולאי טסלה, כאילו, זה מעריץ אותו כמו כולנו, אבל זה מסוג האנשים שאתה, אני הולך ברחוב ורואה את הנור מיקרוגל, ואני אומר, אני חייב לקחת אותו הביתה ולתקן, ולוקח אותו למוזיאון ולסדר אותו, וכשאתה מסתכל על איך דברים עובדים, אתה אומר, מה יש פה בפנים, או שאתה רוצה לבנות משהו ולעשות אותו, זה מה שכוח מניע.
אמיר, תראה, אני מאמין לזה. בסדר, כלומר, אתה יכול להגיד שיש פה עוד הרבה מאוד יכולת הבנה טכנית של בוא נגיד הסקת מסקנות לדבר מדבר אחד כאילו דבר אחר. אתה זוכר את הסיפור על שרלוק הולמס וואטסון שהיו בשדה וראו מלא כוכבים, ואז שרלוק הולמס אמר, גנבו לנו את האוהל. אתה מבין? כלומר, זה הסקה של דבר מתוך דבר. אז זה הממציא.
אני חושב שבעיקר צריך באמת לאהוב את זה. עכשיו, גם אמר, נתלה ביום גבוהים, אמר אדיסון, כאילו, היכולת לפתח ולהמציא היא באמת 90% עבודה קשה ורוטינית, וגם אנחנו פה עושים את זה ודברים לא מצליחים. קהל לא רואה את זה בתערוכה. ואולי 10% של 90% מזל ו9% עבודה קשה או להפך, ו1% באמת של כישרון וייחודיות.
אז אני אשאל אותך לגבי, בדיוק מה שאמרת עכשיו, מה היה האתגר הכי גדול שלך?
אני חושב שבמוצגים במוזיאון, אני חושב שהמוצג של צינור פלזמה, שזה מוצג שבו אתה מראה התפרקות חשמלית בגזים ויכול להחליף את הגזים, שזה משהו שעשיתי אחרי הדוקטורט, שהיה בתחום מאוד דומה, ובמבט של 30 שנה אחורנית לא הייתי...
כמה צינורות פוצצת עד שהגיע למצב הזה?
זה לא רק הצינור, זה גם 7,500 וולט שאסור שיגיע למבקר. זה שריפה שיכולה לקרות אם יש קצר. זה משהו שעכשיו לא הייתי מעז לעשות, לא עשו את זה באף מוזיאון. וזה 30 שנה, עובד כמוצג.
מה הוא מראה? את הדרך של יצירת אטום של מה?
לא, הוא מראה שהתפרקות חשמלית, יש לה צבעים שונים, שאנחנו רואים את זה, ברקים ולבנים, אבל אם אתה מפזר נניח מלח בישול על הגז, אתה מקבל צבע צהוב שהוא אופייני למנורות נטרן. המנורות בכבישים שיש להם צבע צהבהב כזה, אלה של פעם, זה גז נטרן.
כלומר, אתה אומר, זה הבסיס לקרימינולוגיה של מזאפ, מה שנקרא.
גם, אני אומר, הנושא הזה של צבעים שאתה מזהה, כל העולם של הספקטרופוטומטריה, הספקטרוגרפיה, שאתה מזהה חומרים לפי צבעים, זה בסוף יש פליטה של צבע מסוים, בלדים זה צבעים שאנחנו מכירים היום במנורות, אבל גזים יש להם צבעים מאוד אופייניים, ואנחנו פה מדגימים את זה ונותנים למבקר להחליף את הגזים, להכניס
אליון. אז עכשיו בוא נספר מה הבאת. קודם כל, מין ענך שתלוי על משטח עגול, מעל משטח עגול לבן, ויש לו, תקן אותי אם אני טועה, סוללה ופנס כחול, והוא מצייר, כלומר, אתה מזיז אותו, אז הוא מצייר כמו בספקטרוגרף, הוא מצייר פחות או יותר ריגולים.
צורות ליסאז'ו זה נקרא, צורות, השם המדעי, וזה צורה שמורכבת משני צירים, ציר X וציר Y, זה תנועה הרמונית, מטוטלת. הפטנט פה שזה נמחק מיד.
כן, אבל מה זה החומר למטה?
זה צבע פוטוכרומי, שהשימוש המסחרי אולי היחיד שלו זה במשקפי שמש, שמתקהות כשאתה יוצא מצל לאור.
אני הולך עם משקפיים כאלה, כפי שאתה שם
כן,
לב.
כן, ואצלך זה קורה, מנסים לעשות את זה מאוד מהר, אנחנו עושים את זה טיפה יותר לאט, ובעצם זה פטנט שאיתו אתה יכול לרשום עם פנס, וזה נמחק. עכשיו, במוזיאונים זה נורא חשוב, כי אתה רוצה שאנשים למשל יציירו ציורים על הקירות, אתה לא רוצה שזה ישיר קשקוש, או אתה רוצה להדגים את התנועה הזאת של ה... ספיירוגרף.
אוקיי.
זה מחק. אז אנחנו פיתחנו את זה כדי שיהיה לנו עוד כלי
מוזיאלי. אתה יכול לכוון את הזמן לפי זה? כלומר, לפי עובי הפיקסלים שיש על הנייר אפילו? לא, לכוון את הזמן למחיקה.
קשה. הלוואי והייתי יכול. אנחנו לא גוף פיתוח ממש, אין לנו יכולות.
אתה קיבלת אתגר חדש עכשיו.
כן, אז אני אומר, לא, כולם מבקשים, תעשה את זה יותר לאט, תעשה את זה, אפילו את הצבעים, אבל אנחנו...
אחר כך אני אראה לך איזה דבר נחמד אפשר לעשות עם זה, אבל זה... אוקיי, אני רואה גם שאתה גם מצייר על בקבוק זכוכית.
בתוך, אנחנו יכולים לשים את החומר הזה בתוך נוזל, ולכתוב בתוכו, בתוך מים ממש, שזה כבר יותר שימושי, אתה יכול לראות קווי זרימה, אתה יכול להדגים איך נוזל זורם, בצורה כזאת.
מה שמדהים אותי שהכיסים שלך זה כמו העתיק של מרי פופינס, אתה כל פעם מוציא איזה שליף, ותגיד לי, כשהלכת למבחן, מה היה לך למבחני תואר? מה היה לך בכיסים?
היה לי מבחן להתקבל למוזיאון, מספרים את זה עד היום, ובאתי עם שני ארגזים מלאים בצעצועים. כאילו, מאיה שהייתה מנהלת עד עכשיו מספרת את זה כל פעם, שהגיע מישהו עם שני צ'ימידנים מלאים בכל מיני הדגמות מדעיות, אמרנו, זהו, הוא חייב לבוא לעבוד פה.
אוקיי. עכשיו, יש לך גם משטח כזה, זהו, לא, מה ששמת בצד. זה אני רואה, זה אותו נייר שיש בטח...
לא, זה סתם נייר אלומיניום.
והבקבוק הזה, במה הוא מלא?
בנוזל שהוא מאוד מאוד דומה, שהוא גם כן משנה את הצבע שלו כתוצאה מאור, ובצורה כזאת אתה יכול באמת לראות מה שקרה קונבקציה, איך חום עולה למעלה, לראות קווי זרימה.
ואתה התחביב שלך, זה תחביב או זה עבודה?
זה עבודה, אני עובד מוזיאון המדע.
ועכשיו אם אני רוצה להרוויח ממה שאתה עושה, חוץ מזה שאני אעסיק אותך, מה עוד אני צריך לעשות? זאת אומרת, אני רוצה את הפטנטים האלה אחר כך לייצר מהם משהו.
אז תראה, יש לנו קשרים עסקיים למוזיאון, אתה צריך לפנות לא אליי, כי אני בכסף לא מבין.
תקשיב, אמיר, גם אני לא מבין בכסף, אבל אני רואה שלא אתה ולא אני לא מבינים בכסף. אבל אני רוצה להבין משהו אחר. נניח שאני רוצה להפוך את זה לאיזשהו משהו מעשי. נניח, אני יכול להפוך את זה לפרסומת, נניח. זאת אומרת, לכתוב פרסומת, והייתי מחכה.
אז פונים אלינו. המוזיאון, חוץ מהתפקיד הבאמת מאוד מאוד חשוב שלו, שהוא חינוכי, שעושה את זה, אנחנו תומכים גם מסטארט-אפים לפעמים, וחברות שבאות לקבל ייעוץ, בפרט אם זה בתחום של חינוך, שזה הדבר שלנו. משרד אנחנו משרדים. אז מגיעים פה לזה, מדיינים עם ההנהלה, אם אפשר להקצות לזה שעות עבודה, ואנחנו עושים פיתוחים. המיין שלנו זה לפתח מוצגים והדגמות.
אני הולך איתך. אתה זוכר את השאלה הקודמת שלי בעניין האתגר, אתה יודע, מראיינים אוהבים העבר, הווה, עתיד. על העבר דיברנו, בוא נדבר על ההווה. מה הדבר שאתה מפתח היום?
תערוכה בנושא אנרגיה. התערוכה הקרובה שתהיה לנו תוך שנה, אני מקווה, תהיה בנושא אנרגיה. אנרגיה זה עולם מרתק, יש בו המון חברות ישראליות. אני ברקע שלי גם, יש לי כובע נוסף בחיים של הייטק קצת. אז אנחנו
מפתחים... המון פיזיקה, כלומר, פחות...
כן, אנחנו מנסים ללכת לכיוון של אנרגיה בסיסית, להראות הדגמות שקשורות לחימום, לתרמודינמיקה, לא רק חשמל, לא רק דברים שהם ב-AI, לא רק דברים שהם... זה, גם אותם נכניס פנימה, אבל גם להסביר ש... שסתם, אפילו בבית, כשאנחנו מחממים בקומקום מים, במקום כוס אחת, שלוש כוסות בטעות, כמות החשמל שבזבזנו תהיה שווה לזה שנוציא את כל המטענים מהשקע לשבוע. האנשים התייחסו להם לאנרגיה בדרך כלל בלי הבנה כמותית.
אמיר, ברשותך, לפני שנמשיך, בואו נעשה הפסקה קצרה, הודעות, קצת מוזיקה, דקה, ונשוב לשיחה.
גלי צהל עם מה שקורה מחר.
לא יודע, ראיתי כזה דבר אצל אחד שפיתח תחנת כוח. הוא מייצר תחנת כוח ממימן, ישראלי,
כן.
במחולה שהגודל שלה פחות או כמו החדר שאנחנו יושבים בו עכשיו. והדבר הזה בהחלט מעניין, מרתק. עכשיו, זה ההווה. תן לי איזה חידוש משם ככה הכי משמעותי שנראה לך שייכנס מתישהו לתחום העשייה האמיתית.
באנרגיה?
כן.
תשמע, הנבואה ניתנה לשוטים, אתה יודע, אבל ההימור הוא באמת שמכל הדברים, אנרגיה גרעינית, יש לה כנראה פוטנציאל הכי
טוב. כשאתה מדבר על אנרגיה, זהו, אני...
אני מדבר ספציפית על היתוך קר אם יצליחו, או על קורי דלק מוצק של הדברים היותר בטוחים, מה שעושה ביל גייטס.
כלומר, היתוך של מימן?
לא. היתוך...
כי על זה מדברים עכשיו.
כן, זה הכוונה להיתוך שיהיה היתוך קר, שזה כבר 30 שנה, עוד כמה שנים נצליח לזה, אבל מה שנראה הכי מצליח זה באמת קורים של מלח. כלומר, קורים קלאסיים כמו שיש שעושים ביקוע, אבל הם עושים את זה בצורה בטוחה ועם כיבוי עצמי. שאנחנו גם, אני מקווה, נוכל להציג דברים כאלה בתערוכה. הרי בסיכומו של דבר, אנרגיה גרעינית וקורים הם דלק שכנראה לא ייגמר לעולם. הבעיה היחידה זה הסכנה.
אוקיי. ואתה זוכר, אמרנו, עבר, הווה, עתיד. תשאף לי לאנשו. כלומר, אם היית עכשיו צריך להגיד, אוקיי, את האורחה הקרובה היא תהיה אנרגיה, מה יעסיק אותך בהמשך?
אני חושב שהמהפכות הבאות יהיו יותר בכיוון של הביולוגיה, שזה פחות התחום שלי,
מה, ננוביולוגיה ו...
אמצעי זיכרון, אני חושב שבתחום שהוא מאוד קריטי, שזה כאילו המהפכה שבה אנחנו נמצאים, שזה מהפכת המידע ודברים כאלה, אז כנראה שביכולת לאגור מידע ולבצע חישובים ברמות פיזיקליות, אנחנו כבר מגיעים לגבול של השלושה, חמישה ננומטר, רמות של האטומים הבודדים. וכנראה שהביולוגיה, בגלל שהיה לה יותר שנים להתפתח, כמה מיליוני, עשרות מיליוני שנה, הגיעה למבנים האורגניים שאנחנו חיים בתוכם, וכנראה שזה עובד יותר טוב.
אמיר בן שלום, תשמע, זה מרתק. יש לנו כל כך מעט זמן, כי אחרת היינו פה מדברים גם על כל העקרונות של האור וזה, אבל עשינו את זה כבר במקומות אחרים. תודה רבה לך.
תודה, ושיבואו לבקר.
Open up your eyes and watch the sunrise. One point me have been made clear. Love I go spread upon the world, you know. Me love ya comes out of devotion. To rule ya, spread to the world. In Trench Town, I'm on my mission. Where we pray the day straight away, all the nations. Hey, let me be the love that comes from the sun. Let me be your rainbow rising up. Every single race out of space will shine on, hey, shine on. Let me be the love that comes from the sun. I wanna be your love light.
comes out of devotion.
תאיר נחום, מנהלת אומנותית במוזיאון המדע בירושלים, שלום לך.
אהלן, אהלן.
זה הקישור שבין המדע לאומנות, זה התפקיד שלך?
כן, קצת, לא רק. האמת היא, בעיקר זה קישור בין הביקור, כי זה גם, זה לא רק מנהלת אומנותית.
ישר את לוקחת לנו למים, חכי, בואי נעבור קודם דרך המקלחות.
לא, כי המהות של התפקיד זה בעצם ניהול קהל, שזה אומר... איך הקהל, כשאני אומרת קהל, אני חושבת על ילדים וילדות, איך הם פוגשים את המוזיאון, ומה הם בעצם פוגשים פה?
זה קצת שאלה של פסיכולוגים, איפה זה פוגש אותך בנקודה הזאת?
נכון, נכון. אני גם מצטט, אני אצטט גם הרבה פסיכולוגים.
כלומר, אם אני מנסה להבין את מהות העשייה שלך, היא בעיקר ליצור מוקדי משיכה, ולבנות אותם. אבל זה לבנות מאפס? לא.
אז רגע, אז יש באמת, לא, אנחנו לא בונים מאפס כי יש את המוזיאון עצמו.
בדיוק.
אז יש את המוזיאון עצמו.
זאת אומרת, אני אתגר אותך בשאלה הבאה.
כן.
ממתי התפקיד הזה? לא ממתי הוא שלך, ממתי קיים התפקיד הזה?
הוא היה כנראה מאז ומעולם. זאת אומרת, אם המוזיאון קיים 30 שנה או 40, אם נגיד התקופה באוניברסיטה, אז נניח 30 שנה, משהו כזה... הוא קיים.
והוא תמיד היה מה שנקרא מנהל אומנותי?
לא, האמת היא שזה משהו שהגיע איתי, כי בעצם אני באה מתחום ה...
אוי אוי אוי, עכשיו את צריכה לחזור אחורה ולהגיד, רגע, אוי, טעיתי, אתה צודק, כן.
אני ירושלמית, נולדתי פה וגדלתי פה,
אבל האומנות,
תראי. ובאתי מתחום האומנות, זה מה שלמדתי.
בדיוק, אני מניח שגם בטח עברת את בצלל פה ושם.
עברתי דברים דומים, כן.
דברים דומים. כי השאלה היא אם היה פה תמיד מה שנקרא עיצוב אמנותי, או קראו לזה בשם אחר, ואני רוצה להבין ממתי זה נהיה אמנות. בעיניי המדע הוא תמיד סוג של אמנות.
נכון, נכון.
אוקיי, אבל מתי קראנו לזה בשם, ממש בשם הבמה שלו?
לאחרונה. בעצם הפורטה שלי...
פה צריכה להגיד, אתה צודק, זה באמת לא ממזמן, קדימה. אני אמרתי, את רק תאשרי את זה, אישרת את זה.
אז אתה צודק, רמי.
אוקיי.
באמת הניהול קהל זה מה שהוביל, אבל גם קודמתי בתפקיד, שאחד הדברים המאפיינים במוזיאון, דרך אגב, זה שאנשים עובדים כאן שנים. זאת אומרת, יש כאן אנשים ש... אני החלפתי מישהי שעבדה במוזיאון 18 שנה, אני לא יודעת מה זה אומר, אבל כנראה זה אומר דברים טובים.
עליה
ואני
בעיקר.
ואני עליה, אבל גם על, אני חושבת, הסביבה, כי זה לא מאפיין רק אותה, זה מאפיין עוד הרבה מאוד אנשים אצלנו.
אוקיי.
אני גם פה 8 שנים אחרי שבעצם עברתי מוסדות תרבות בירושלים כל 3-4 שנים, אז איכשהו הגעתי למוזיאון המדע, ובאמת כשהגעתי הנה אמרתי, רגע, מה, איך אני משתלבת פה? מה, אני באה בכלל מתחום התיאטרון.
רציתי לשאול אם את מעצבת תפורות במקרה.
לא, אני, יש לי תואר שני. לא. אני לגמרי מהתיאטרון, מהאוניברסיטה העברית. ובעצם מה שמצאתי, החיבור הזה של בין מדע לאומנות, וכשאני אומרת אומנות זה לאו דווקא אומנות פלסטית, זה גם, אבל זה גם בעצם תרבות, לגווניה, מוזיקה, תיאטרון, מחול.
תראי, בבר אילן, באוניברסיטת בר אילן, יצרו איזשהו מיצג בזמנו, שהוא באמת חיבור בין מדענים לבין יוצרים. יוצרים אומנותיים, פסלים, ציירים, דברים כאלה. ואז הם עשו, אמרו, אוקיי, זה המדע וזה הציור, בואו נחבר אותם ביחד. עכשיו, את נדמה לי לוקחת את זה, אולי אפילו לא מאותה נקודה, אלא אפילו באיזה שלב יותר מקנים ואומרת, זה המהות. נכון?
באופן מסוים.
אני לא אשאל אותך אם מאכזב או משהו כזה. אבל זאת המהות.
המהות היא בעצם הרב דיציפלינריות. שמתמטיקה לא צריכה להיות נקייה ורק מתמטיקה, והנדסה לא צריכה להיות רק הנדסה. בעצם אני קצת מתחברת לסטם שהחינוך שלנו, מחלקת החינוך שלנו, מביא לידי ביטוי במפגשים אצלנו, במפגשי המדע, ואני מוסיפה לסטם, ועוד אנשים מוסיפים, כן, לא רק אני, את ה-A של הארט.
יש לי פה הרבה מאוד טאץ', מה שנקרא. כלומר, איך הדברים צריכים להיראות כדי שיהיו בהירים ברמה של להבין ונגישים גם? אוקיי.
וגם נגישים. אבל כשאני אומרת נגישים, אני מדברת לא רק על נגישים מבחינה חזותית, אלא אני מדברת גם על נגישות חווייתית. זאת אומרת, אנחנו נורא מנסים לייצר, או אנחנו, אני רוצה להגיד, אנחנו מייצרים חוויה שבעצם תומכת בילדה או בילד שמגיעים אלינו, לבוא ולחקור, לחקור באופן חופשי, משחקי, קצת להשתחרר מכל מיני מגבלות שנגיד יש אולי בכיתה.
בואי נהפוך את זה רגע למשהו מעשי, כי נדמה לי שאנחנו שנינו מבינים על מה אנחנו מדברים, רק צריך להכניס את זה לתוך תבנית, אוקיי? כלומר, תבנית לא מרובעת ולא עגולה, אלא איזשהו סוג של זה. אז בוא ניקח מה שנקרא טסט קייס, דגם להמחשה. לאן היית לוקחת אותי? משהו שכבר עשית, כלומר, לא שאת מאותגרת היום.
כן, אז אני יכולה לקחת אותך עכשיו לפסח הקרוב.
לא, אני מדבר על איזשהו מוצג שהיה צריך לעצב אותו באופן מיוחד, כדי שאפשר יהיה לראות אותו. הוא בא אלייך בקבוק, ואת רצית לעשות אותו בקבוק עם אצבע, בו.
אני חושבת שאתה חושב מאוד חזותי, נכון?
ברור.
כן, אז אני רוצה לקחת אותך למקום אחר. זה לא רק החזותי, זה גם. זאת אומרת, יש לזה מקום נכבד. יש לנו, חלק מהצוות שלנו הם בעצם מעצבי מוצר. הם למדו בבצלל, ובהחלט יש לנו מספר רב של
בגלל זה היו שאלות
היה ראשונות. חבר'ה מוכשרים כאלו. כן. שהם מעצבי מוצר, הם חלק מצוות הפיתוח, שבעצם מפתח לקראת כל חג או אירוע, הוא מפתח פעילויות שונות לילדים, שיסבירו איזושהי תמה מסוימת שאנחנו בוחרים. אנחנו נגיד בפסח בוחרים את הדבק, ולכן אנחנו נעשה כל מיני סדנאות שעוסקות בדבק, והדגמה שמדברת על חיבורים, איך בעצם מגנט עובד, למרות שזה לא דבק, אבל זה חיבור, מה קורה שם?
אני קצת הייתי נזהר עם דבק בפסח, בייחוד שמדובר בדבק בתי דבק ילדים, שזה קמח פלוס.
נכון, אז אנחנו לא נעבוד עם קמח, נכון, אתה צודק, בהחלט נדרשנו לעניין הזה, והחלטנו לא לשים קמח הפעם.
אוקיי.
אבל בהחלט, יש את העניין הזה של גלוטן ו
לא, פחות, זה לא קמח, זה לא דבק שאוכלים.
נכון.
אבל זה דבק שאת יודעת, הוא פחות קשר.
נכון,
אוקיי.
נכון.
אז איכשהו צריך להציג את הדבק, זה האתגר.
אז אנחנו מציגים את הדבק, אז אנחנו נציג אותו, אנחנו נלמד על מה זה דבק נדיף לעומת דבק שמתעדה. זאת אומרת שהוא מורכב ממולקולות של מים, לעומת מולקולות אחרות, אולי גז, אולי כל מיני חומרים אחרים. אבל אני רוצה לדבר על הסטינג, זה יותר מעניין מהספציפי, אני חושבת.
אני שולח אותך לדבר על מה שתרצי, לא על...
הסטינג שאנחנו מייצרים עבור הילדים שמגיעים הנה, הוא סטינג שמאפשר איזושהי חוויה כוללת של חשיפה למדע, ואנחנו בעצם פוגשים את זה בכמה כיוונים. מצד אחד אנחנו נביא... יש בעצם את התערוכות עצמן, יש תערוכה על מתמטיקה, ויש תערוכה על אשליות של המוח.
תראי, אם הייתי צריך לשבת איתך ולעצב תערוכה על מתמטיקה, למשל, ולהדגים ולהגיד לך את הקשיים שלי בעניין, אז הייתי אומר לך, בואי תעשי את זה עם תצורה של הקרבים. אבל אני מניח שזה צריך להיות משהו יותר חביבית, ואני בהחלט רואה את זה כאיזשהו יצור חזותי, אז איך את רואה את זה?
אז אני יכולה להביא הופעה שעוסקת בדבק, שלאו דווקא מדבר, זאת אומרת, להתחיל להכניס את הילדים לאיזה מוד של חקירה.
כלומר, אם תביא את מיומנה, זה יהיה אנטי דבק.
נכון.
אוקיי.
בעצם אני גם מתחברת קצת למה שפרופסור אליסון גופניק הייתה עכשיו כתבה בסוף שבוע, אחת מרצף של כתבות שמצטטים אותה, אבל היא בעצם חוקרת את מוחם של הילדים, איך הוא פועל.
אוקיי.
ומה שהיא אומרת, ואני חושבת שזה באופן אינטואיטיבי גם מתחבר אלינו, זה לא מבוגרים קטנים, בעצם עד גיל 5
לא,
בערך.
ההגדרה יותר נכונה זה אנשים נמוכים.
זהו, אז זה לא זה, אז אלא... אומרים שזה לא זה, אומרים שבעצם, או לא אומרים, יודעים, שחשוב שלילד תהיה איזושהי סביבה בטוחה ותומכת להתנסות חופשית. זה מאפשר להם לחוות, בעצם לחקור, משחק, דרך משחק, ובלי פחד להיכשל, או לא להצליח, או כל מיני, זאת אומרת, אפשר גם להרוס.
כלומר, בלי להציב גבולות למעשה.
בלי להציב גבולות שהם מדכאים. יש גבולות שהם נורא חשובים, כמו להתנהג באופן מיטי, ולהתנהג במוזיאון בצורה נאותה, אבל לבוא ולחקור באופן יותר פתוח, יותר חופשי, מאפשר, בעצם אנחנו מתחברים למוח של הילד.
תראי, תאיר, אני קצת מתקשה להבין, באמת, את המושגיות של עיצוב חוויית החוויה, זה לא חוויית המשתמש, זה חוויית המבקר, כי פה אנחנו צריכים לתת לו הרבה מאוד ערך מוסף. עכשיו, אני אעשה את זה בעוד דרך אחת, נתתי לך יד חופשית, אני אתן לך עוד יד חופשית, כמה שתרצי, קחי משהו מהתערוכה, שאת אחראית על ה... או לא מהתערוכה, מהמוזיאון, שאת אחראית על ההנגשה שלו לציבור, מה שתבחרי, וספרי לי מה עומד מאחורי הדרך שבה בחרת להראות אותו.
אוקיי.
לתכנן אותו, איך
שתרצי. אז קודם כל אני חייבת להגיד שזאת לא רק אני. בעצם יש צוות פיתוח שמתכנס כל פעם לקראת איזשהו אירוע גדול שאנחנו עושים במוזיאון, בפסח, בקיץ, אנחנו מאוד עובדים עם החופשים של בתי הספר.
חג החירות הייתי הולך על משהו אחר לחלוטין, מבחינת המדע והסביבה הגופנית, אבל בסדר.
כן, אנחנו מנסים בפסחים האחרונים להתעסק עם חומרים, ולכן הפסח הזה בחרנו דבק. ובעצם מה שאני אומרת, רמי, זה שאני... אני מתחברת טיפה, אולי אני אלך אפילו לאיזושהי תערוכה אחרת, שלא נמצאת במוזיאון שלנו, במוזיאון העמק, שבקיבוץ יפעת. יש שם תערוכה בעצם שמוקדשת לגננת האגדית, מלכה אס, או אס אולי, שהיא מייצגת של חג החירות באופן מסוים, נכון. היא יצרה מין חצרות כאלו, גם אפשר לראות את זה באנגליה, יש הרבה חצרות כאלו, מין גראז' כזה עם מלא חפצים אמיתיים, והילדים נכנסים לתוך הגראז' הזה ומשחקים. עכשיו, מתוך ראיון שהיה עם הבן שלה, שהוא פרופסור לביופיזיקה, והוא בעצמו עוסק במחקר ופענוח של שפת ה-DNA, הוא אומר שבעצם מה שהיא יצרה, היא יצרה איזושהי סביבה, וזה שוב, זה מאוד מתחבר לפרופסור אליסון, היא יצרה סביבה בטוחה, בטוחה, אבל שאפשר בתוכה לחקור, אפשר להפעיל את הדמיון באופן חופשי, אפשר לבנות, להרוס, להמציא, לתכנן, להיחשל ולשמוח, וכל זה בתוך חוויית חיים בסביבה בטוחה.
רגע, תאיר, את מנסה להוכיח משהו שעשית כמוצלח?
לא.
אני, זהו, אני באמת רוצה להבין, אוקיי, אז תראי, מלכה אס דיברה על מה שדיברה על על חצרות, בעיקר של חצרות, מה שנקרא היום חצר גרוטאות.
נכון.
וזה קונספציה של 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 חינוך לילדים, רק שהיא באה מתחום, סליחה על הביטוי, מאוד עצוב. כן, קראנו לזה אגרנות פעם. ואני חושב שבאיזושהי צורה, באיזשהו מקום, הדרך שלך הוא לעצב את המקום הזה כדי שאוקיי, גם עם כל המונחים, עם כל הדברים שמונחים, ועם כל המונחים המדעיים, זה עדיין יהיה נגיש, ועדיין נבין מה מסתתר מאחורי זה. אוקיי? אז אני מנסה, אני רוצה שתגידי לי, אם את היית אמורה לעצב חצר שכזאת, את לא, אבל את אמורה לעצב תערוכה לפסח. אם את אמורה לעצב לפסח תערוכה שכזאת, תעצבי אותה, קדימה. אפילו לא תערוכה, אלא מיצג או משהו כזה.
אני אעצב אותה באמת, זאת אומרת, אני אספר לך על עיצוב שקיים.
אוקיי.
וזה בעצם אני מספרת על המוזיאון.
אוקיי.
אם ניקח את המוזיאון, ולא, כמובן, זה לא מוזיאון, זה לא גרוטאות, אבל זה בעצם, זה המדע. אנחנו, יש כאן כל מיני מוצגים, מכל מיני סוגים, שמסבירים כל מיני תחומים שונים, בין אם זה מתמטיקה, ובין אם זה הנדסה, ובין אם זה טכנולוגיה, ובעצם נותנים לילד איזה מעין חוויה חופשית שהוא יכול לרוץ כאן, לשחק, לחקור, לבדוק, להרוס ולדמיין. וזה מה שאנחנו בעצם מנסים לייצר עבור הילדים שמגיעים אלינו. התמה הזאת שאנחנו כל פעם בוחרים, היא תירוץ. היא תירוץ לפגוש את הילדים, לפגוש אותם ולתת להם לחקור דרך הידיים. לא רק זה, הם גם פוגשים, כל המדריכים שלנו הם סטודנטים וסטודנטיות למדעים, פה רובה מהאוניברסיטה העברית, אז גם שם יש איזה מפגש של קסם. זאת אומרת, הם נפגשים עם החיים, עם חיי המדע.
אני מוכרח לשאול, סליחה. תראי, החופש של ילד להסתכל על מדע הוא דבר שהוא די מאובחן, זאת אומרת, אבל הוא מאובחן ברמה פסיכולוגית. כלומר, אוקיי, למדת אומנות, אבל פה צריך הרבה מאוד פסיכולוגיה. אז שלבי לי אותם יחד.
נכון, אז אני לא מתיימרת להיות פסיכולוגית, אבל יש לנו פה צוות כל כך מוכשר ומגוון, שאנחנו מצליחים בעצם לתת את המענה, לא הפסיכולוגי נפשי, אבל אנחנו כן מצליחים להתחבר מתוך מחקרים קיימים אל מה שהילד צריך. בעצם כל המוזיאון בנוי בצורה הזו.
שהילד יוכל.
של חקירה, בעצם לאפשר לילד סביבה בטוחה לחקירה. ובהקשר הזה אני רגע רוצה לצטט את הסמנכלית שלנו, סמנכלית החינוך דוקטור חגית טישלר, שהיא אומרת, כששואלים מדענים על הדרך שהובילה אותם לעסוק בתחום, כולם, בלי יוצא מן הכלל, מדברים על חוויה רב חושית שעוררה אצלם סקרנות ורצון לחקור יותר. וזה מה שאנחנו מנסים לייצר עבור הילדים והילדות שמגיעים אלינו למוזיאון, לייצר סביבה כזו שהם יוכלו לפגוש כל מיני מונחים או כל מיני תופעות מדעיות, לחקור אותם, לא לפחד מהם, לא לפחד להרוס, לא לפחד שיגידו להם שאסור, כי אצלנו מותר לגעת, מותר לחקור ומותר בעצם ליהנות. אנחנו גם נותנים חוויה של הנאה, חוויה רב חושית. אנחנו גם נותנים, ופה זה מתחבר בעצם לאומנות הזאת שלי.
אז אמרת,
כי אני נותנת גם את החוויה הזאת של תיאטרון, של מחול, של הופעות, של אומנות. יש כל מיני מיצגי אומנות שאני מביאה.
תאיר נחום, נאלץ להסתפק במה שסיפרת לנו עד עכשיו.
איזה כיף.
תודה רבה לך.
תודה לך, רמי.
אלו דברנו להפעם. נודה למשתתפים ולאנשי אגף הדיגיטל בגלי צהל. נזכיר כרגיל שאפשר לפנות אלינו בכתובת דואר הרשת מחר את galatz.co.il machar@glz.co.il. אפשר להציע מחקרים, לבקש שנבוא לשוחח עם חוקרות, עם חוקרים, ולבקש לבוא להשתתף גם כמראיינים אורחים. כדאי, אנשים באים. ומה נשמע בפרק הבא? על כאבים והטיפול בהם באופן כוללני ובאופן ממוקד.
כשאנחנו מתייחסים לכאב, אז אפשר לדבר על כאב חריף, כאב אקוטי שקורה ברגע פציעה, ויש גם כאב כרוני שנמשך הרבה מעבר לזמן הפציעה. המנגנונים שם הם שונים, וכמובן גם הרבה יותר מאתגרים.
נקודת המבט האישית שהובילה להתמחות בטיפול בפוסט טראומה.
אני חושב שמה שהוביל אותי בעיקר למקצוע זה אלה חוויות שנצברו בתקופת השירות הצבאי. אני הייתי כמה שנים בלבנון, במלחמת לבנון, כתבתי ספר אחרי המלחמה שנקרא שלושה מדורי לבנון על החוויות שלנו שם. ומאוד העסיק אותי כל הנושא של פוסט טראומה, איך היא מתפתחת, אצל מי מתפתחת ואצל מי לא.
והפקק שאיתו תוכלו לדעת עד מתי ניתן להשתמש בתכשיר רפואי, תזונתי, קוסמטי ועוד.
בסופו של דבר, מעבר לזה שאנחנו נותנים פה ביטחון לצרכנים, על ידי זה שאנחנו נותנים להם את האפשרות לציין את תאריך הפתיחה ולעקוב אחרי תאריך הפתיחה ולקבל גם התראה, יש פה גם הרבה אלמנטים שיווקיים שיכולים לעזור גם לצרכן וגם לחברת התרופות.
אוקיי.
לצורך העניין, פרסומות שאני מקבל בצורה מדודה אליי, שהם רלוונטיים אליי, זה מעולה לי, אני רוצה לעשות את הדברים האלה. מצד שני, חברות תרופות, יש להם את האפשרות לייצר, להבין את ההתנהגות הצרכנית של הצרכנים בעת נטילת התרופה או התכשיר.
אז עכשיו על שולחן העריכה מתבשל פרק נוסף. תודה לכם על היותכם במעגל המובחר של מאזיני מה שקורה מחר. נזכיר לנהגי המכוניות ורוכבי האופנועים, האופניים והגלגילונועים לשים לב אלה לאלה וגם לאורכי הרגל. כאן רמי שני, היי שלום ישראל, באשר תהיי.
גלי צהל עם מה שקורה מחר, עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש רמי שני.